שלום חברים, AI וחברים, שמח לכולם, והיום יש לנו אורח מיוחד, חוץ מעומר שהוא תמיד איתי בכל פרק,
אז היום מיוחד. יש לנו את,
וגם תמיד מיוחד, אז יש לנו את שוקי כהן, או יהושע שוקי כהן, או בוא תציג את עצמך, תגיד מה הגעת לפה, מה אתה קשור בכלל ל-AI? אגב, פרק 80, כן?
כן. איזה כיף, תפסתי אחד עגול. אז אני שוקי כהן, אני VP Data ב-I21. פאן פקט עליי, אני 6 שנים בחברה, ומספר עובד 21. אז ככה יצא סימבולי. ובעבר לזה, אז אני גם עושה AI Evangelism ב-I21, שזה בתכלס אומר לייצר תוכן, תת לידרשיפ, לדבר מול קהל על AI ועל המוצרים של החברה. ועוד דבר קטן, אני גם קו-קריאטור של One Shot Learning, זה ערוץ יוטיוב שבו אנחנו עושים Live Coding Data Science.
אז איזה מגניב. לא לצפות בשום סרטון אם אין לכם איזה כוסית קטנה בצד, שתוכלו להשתתף בחגיגה. זה קטע חברתי שם, הסיפור הזה.
נכון.
אתה מתחיל לשתות, ואז מפתח, ואתה רואה מי נופל ראשון בעזיות, אתה או ה-AI.
זה אנחנו אומרים, כל שוט מתחיל בשוט.
מגניב. איזה כיף שהצטרפת אלינו, שוקי, תקשיב, יש לי כל כך הרבה שאלות אליך.
לא, לא, רגע, 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 עומר, בוא, שנייה.
אבל אני אהיה חייב שרותם יעצור אותי באמצע, כי הוא אף פעם לא ייתן לי להשלים משפט, בטח לא על ההתחלה.
ברור, ברור.
אז בוא ניתן לו רותם להוציא את כל הסטים, את כל מה שזה, ואז אנחנו נוכל ככה להתגלץ'. כן, רותם.
אז קודם כל, AI21, אני חושב כולם מכירים אותם עם איזשהו פיצ'ר קטן שהם הוציאו לדפדפן לפני כמה שנים. אני הייתי גם לקוח, שילמתי
על זה שנתיים. אתה מדבר על וורטיון. אני משאר.
וורטיון לגמרי. אני חושב שזה היה אחת החוויות הכי חיוביות שהיו לי מ-AI, שהתחלתי לעבוד איתם. נהניתי לשלם, אתה יודע מה, 3 שנים אפילו, אם אני זוכר נכון, משהו כזה, ממש מהרגע שזה יצא, ראיתי שזה עובד טוב, נכנסתי לזה, ישר שילמתי. אם אני זוכר נכון, AI21 נכנסו, זה היה דבר ראשון שהם הוציאו, זה כאילו, הדבר הראשון שהעולם ראה, וכאילו בתור סטארט-אפ, אתה יודע, זה כאילו...
רגע, ה-MVP שלהם. אתה מתרגש מדי, אתה רצת כבר לשלב הבא. אתה רצת קדימה, שוקי. רגע,
אני רוצה דווקא שבוא ניקח רגע אחורה, לתקופה הזאת של וורטיון, ספר לנו...
לא רותם, אנחנו ניקח אותו יותר אחורה.
יותר אחורה, כשנולדת.
סתם. שוקי, קם בבוקר, אתה מתעסק בבינה מלאכותית, מישהו מרים אליך טלפון ואומרך, שומע אחי, יש חברה כזאת שנקראת AI21. ספר לנו על הרגע הזה, ספר לנו מה קורה שם, אתה מגיע, מה עושים, מה אתה רואה מול הפנים שלך, מתי זה היה כל הדבר הזה, ומה קורה שם בחוץ באותו זמן.
מהמם. אז בעצם אני 21, אני שמעתי די במקרה, אבל צריך לזכור שאני מתעסק ב-AI מ-2014, החברה קמה ב-2017 והצטרפתי ב-2019, כלומר אני ראיתי כמה שנים בתוך התחום, ובזמנו גם לא קראו לזה יותר מדי AI, זה יותר נקרא Machine Learning, Data Mining, כן, Advanced Analytics, כל מיני שמות כאלה. ובעצם נתקלתי בהרצאה של יואב שואם, פרופסור יואב שואם, שהוא אחד המקימים של A21, הוא העביר קינאוט בכנס שהיה נקרא פעם Data Science Summit, לא יודע אם אתם מכירים, זה אחלה כנס, בזמנו היה.
כבר לא, אין אותו יותר?
אין אותו לדעתי, זה נהיה משהו, גרסה אחרת, זה... הצטמצם וכולי, פעם זה היה כאילו הכנס המרכזי בישראל לדאטה סיינס וכולי, ושם שמעתי על מה שנקרא, על החברה, דרך פרופסור יואב שם, ואז חבר יואל זלדס, שהוא השותף שלי גם ל-One Shot Learning, אז הוא, האמת שבדי חוצפה, חודש אחרי שהוא הצטרף, הוא אמר לי, בוא תדבר עם המנכ״ל, כדאי לך. אמרתי לו, אחי, אתה רק חודש, יא חוצפן.
אבל יפה.
וזה מה שקרה, ושיחת טלפון עם אורי גושן, המנכ״ל, וגלגלתי.
אוקיי, מגניב. רגע, אז אתה מגיע ב-2019, אתה מגיע ל-AI21, אומרים לך, וולקאם, אתה נכנס פנימה, ועכשיו צריך לבנות חברה של בינה מלאכותית, איך עושים דבר כזה?
יפה, אז קודם כל A21, כשמה כן היא, לא יודע אם אתם יודעים את משמעות השם, אבל אני אספר לכם.
121, אני מנחש.
יפה, יפה.
היידה.
כל הכבוד, דומר. הרבה לא יודעים.
או שבשביל העובד מספר 21.
יכול להיות.
מן טו בי. אז בעצם זו חברה שחרתה על דגלה להמציא מחדש את הדרך שבה אנשים יוצרים וצורכים תוכן באמצעות בינה מלאכותית. Okay, זה היה די okay. חדשני. הפיט שלנו היה העובדה שאנשים היום מייצרים תוכן לפי הגדרות מנהל מוצר במייקרוסופט משנות ה-80, בואכה וורד פרוססור.
לגמרי.
ולא קרה כלום מאז חוץ מקצת כל השיתופיות, קצת גרמרלי שמנסה לשפך, אבל בעצם יצירת התוכן בזמנו הייתה עדיין מסיבה לא פשוטה, לתמלל מחשבות, לנסח אותם בצורה יותר נכונה לקהל יד וכו'. אז ככה הם יצאו לדרך, או יצאנו לדרך, ובעצם אנחנו התעסקנו בג'ן איי לפני שזה היה קול, לפני שהכירו בכלל את הדבר הזה, וכחברה שאמרתי, אני עובד 21, אנחנו היינו, ונכנסתי כאלגו, אז אנחנו היינו סדר גודל של שני שליש חברה חוקרים, כן? אפילו לא היינו קרובים למוצר, וגם הנדסה בקושי פיתוח כאילו. אז לגמרי חוקרים, היה לנו מאמרים פורצי דרך בתחום הזה, בזמנו BERT היה מודל מאוד ידוע, אז אנחנו פרסמנו מודל שנקרא Sense BERT, שהוא עושה איזשהו שימוש שמצליח ככה לקחת איך? בחשבון אמביגיויטי וכו'.
איך עובדים עם, רגע, קודם כל, ה-LLMים שלכם, נכון? כלומר, אתם בונים ומחזיקים והכל אינאוס, זה לא שאתה לא BERT הזה של גוגל, לקחתם משהו משם, עשיתם לו את הפיינטיונינג שלכם, או עשיתם שם כמה התאמות כדי להוציא מוצר שהוא שלכם על בסיס מודל אחר. אבל זה היה ככה מ-day one? כלומר, אתם החלטתם שאתם עובדים על מודלים אחרים, אתם החלטתם שאתם מפתחים מודלים חדשים, זה משהו שהשתנה לאורך הדרך. איך קיבלתם את ההחלטות האלה בכלל? כאילו, על בסיס מה זה עבד? ויותר מזה, אני אשאל. הם היו ממש גרועים פעם. כאילו,
נכון.
כמות העבודה שאתה צריך להשקיע, גם אם אתה לוקח מודל כזה של BERT של גוגל, וואלה פנים, אתה צריך ממש לעבוד קשה. אתה, זה אשכרה ליצור מודל חדש, גם אם אתה התחלת מבסיס כלשהו. איך עושים דבר כזה?
אז אני אספר לך, כי מה שקרה למעשה זה שאנחנו לא התחלנו בנקודה שבה אמרנו, יש לנו LLM, בואו נעשה וורטיון. כמו שאתם מבינים, אנחנו התחלנו לפני שהיה את המונח LLM בעולם. המונח הזה הגיח במאי 2020, כש-GPT-3 יצא שוחרר. וברגע שבעצם הבנו, עד לאותה נקודה עשינו הרבה ניסיונות, וכמו שאתה אומר, אומר, אתה מדייק, כאילו לא הצלחנו להגיע למוצר ששווה בכלל עדיין בשלות שאפשר להוציא אותה החוצה, ווורטיון לא היה בחוץ. ברגע ש-GPT-3 יצא לעולם, אנחנו הצלחנו לקבל גישה די מהר אליו, אני לא יודע אם אתה זוכר, היה שם ה-waiting list, כל מיני כאלה.
כן, כן, כן.
ומה שיפה בחברה שלנו זה שהיא חלוצה, והיא יודעת לזהות משהו טוב כשהוא קורה, טכנולוגיה disruptive. מה שאנחנו חווינו בתקופה היא, זה בעצם חשמל, חשמל באוויר. אני זוכר שבאתי למשרד, נכנסתי ל-CTO, ואמרתי לו, מה זה? והוא אמר לי, אחי, זה מה זה הדבר הזה? זה עובד, אני עושה לו. הוא התלהב מדוגמאות של האוויר, מפסיב לאקטיב, מאקטיב לפסיב, משמר משמעות, הוא יודע לקחת בחשבון ניגודיות, ומילים שמנגדות וכו'. וזה
כל הצרות פשוט שאכלנו איתם סרטים, כל השנים.
פורץ דרך לגמרי. וברגע שאנחנו הבנו את העוצמה הזאת שיש לנו ביד, אנחנו הבנו שאנחנו רוצים לצאת עם וורטיון, והחלטנו גם שוורטיון יהיה הכלי הראשון שעושה גם פרפרייזינג למשפטים. זה לא היה קיים עד לאותה נקודה. ודי מהר אנחנו, תוך סדר גודל של 3 חודשים, יצאנו החוצה עם וורטיון, שזה היה באוקטובר 2020.
וואו.
וואו.
רגע, אני ממשיך איתך בבקשה את הטיימליין, ועוד רוגר רותם ייכנס לדברים המסיביים יותר, אבל אתה אומר, אתם יוצאים עם וורטיון החוצה, בינתיים העולם ככה מתחיל להרגיש ריח מוזר שנקרא GPT-3 באוויר, כולם עדיין רצים ועובדים על הפלייגראונד, הכל בסדר, ואז מגיע היום הזה, בדעתי זה ספטמבר, שורה קטנה מתחת לאיפה שבפלייגראונד, וכותבים לך, ChatGPT is out, ש-GPT 3.5 מה שנקרא, בוא תנסה את זה. אני זוכר את עצמי, רואה את, את הפופ-אפ הזה בפלייגראונד, נכנס פנימה, מסך אחר לגמרי, ואצלי לפחות נופלת התובנה הזאת ש, שהשוק משתנה, האקוסיסטם השתנה. כאילו, עוד רגע הבינו את זה, אבל פתאום זה נגיש. אני פתאום לא רואה דברים מפחידים כאלה של קוד, זה פתאום שיחתי לגמרי, והוא ליטרלי מתקשר. מה קורה לחברה כזאת שהולכת ומוציאה מוצר כמו וורטיון, מגייסת, עובדים, עניינים וכן הלאה, ויום בהיר אחד שג'י-פי-טי מגיע. איך מגיבים לזה בתור חברה כמוכם?
יפה, אז קודם כל בוא נחלק את זה לשתיים, או קצת לתת אפילו רקע. כשג'י-פי-טי 3 יצא לעולם, אמרנו מאי 2020, אנחנו הבנו את ההזדמנות לוורטיון, ואנחנו גם הבנו הזדמנות לפתח טכנולוגיות למפתחי NLP. ובעצם כשנה לאחר מכן אנחנו שחררנו, ואימנו את ג'וראסיק 1, שזה בעצם mm-hmm. מודל ה-LLM הראשון, בין הראשונים בעולם אגב, ישראלי, כחול לבן לגמרי, ובעצם אנחנו פתחנו עוד נתיב, כאילו עוד קו מוצרים, אחד שהוא B2C זה וורטיון, והשני הוא בעצם ל-B2B או B2Dev. ואז, ובעצם אנחנו ככה פיתחנו את הטכנולוגיות, ואחרי זה היה ג'וראסיק 2 וכו', ואנחנו עקבנו מאוד בקרוב אחרי כל המודלים האלה. אז כש-ChatGPT יצא לעולם, את האמת אנחנו לא היינו מופתעים. זו טכנולוגיה שהיא לא הייתה מאוד מאוד חדשנית. זה היה תכף התבסס על GPT 3.5 אינסטרקט, אנחנו הכרנו את היכולות שלו, זה לא שאנחנו עפנו מהלקוח, אנחנו בעצם קוראים לזה פנימית בחברה, שה-ChatGPT עשה את מה שנקרא The Conversational Trick. הוא הפך את המודל להיות שיחתי. ואגב, זה גם הסיפור, אני לא יודע אם אתם מכירים את הסיפור האחרי ChatGPT, זה סיפור לדעתי שספרו אותו ב-100 שנים הבאות, בכל קורס MBA, כל תואר MBA שיהיה בעולם, כי החדירת שוק היא פשוט חסרת תקדים, פנומנלית, תוך 5 ימים הגיעו למיליון משתמשים, ל-100 מיליון משתמשים, סליחה.
לא, זה 5 ימים לדעתי מיליון משתמשים, שבועיים ל-100 מיליון משתמשים.
אוקיי, תודה על הדיוק.
100 מיליון זה הרבה אנשים.
כן, לא, נכון, כן. אבל גם, בוא, 5 ימים למיליון זה כאילו...
היסטרי, זה היסטרי בכל קנה מידה.
זה לא קיים, לא קיים. ומה שקרה באופן AI, אנחנו יודעים את זה די כאילו מסיפורים, כאילו יש לנו היכרות עם הסיפורים הללו, אז בעצם דובר על 3 חוקרים, שלקחו את זה כפרויקט צד, ואם אתה מסתכל גם על הבלוג שבו הם פרסמו את ChatGPT, קודם כל, מה זה ChatGPT? זה לא נשמע איזה מותג גדול, איזה, זה גם לקחו GPT 3, אבל נעשה אותו צ'אט.
בול.
והם גם הכריזו עליו, הם קראו לזה, כאילו, הנגשה של מודל שהוא יהיה שיחתי. זה בלוג כאילו צדדי. ששלושה, באמת 3 חוקרים עשו את זה די מהצד, והדבר הזה
התפוצץ. אגב, קונטקסט קטן, כל מי שעבד בעולמות של דאטה אנליסיס, ML, דיפ לרנינג וכל מיני כאלה, בנה מערכות שלמות להתמודד עם הדאטה, ולא חשב מעולם ששיחה יכולה לפתור פה את כל הדברים האלה. זה, זה, זה לא סתם איזה משהו שקרה, זה, אני זוכר שאני השתמשתי ב-OpenML, ועברתי על תמונות, וממש כתבתי סקריפטים להכניס לו דברים, ולהוציא לו, וכאילו כל מיני כאלה, הולך לפני יותר לא יודע, 15 שנה. ובאיזשהו מקום, אתה מסתכל על אנשים שבאו ואמרו, אוקיי, זה בסדר שאתה בתור חוקר, תכנת וכאלה, רוצה לבנות איזשהו מערך על הדבר הזה. בואו ניקח את זה, משהו הרבה יותר, נסתכל על זה מזווית אחרת שהיא לא התפקיד שלנו, אני חושב שזה שינה את העולם הדבר הזה.
לגמרי, אני חושב שזה נגיש, וגרם לאנשים לחשוב שמדברים עם ישות מסוימת, שהיא עוזרת, זה הביא לעולם בעצם את המולטי-טרן אינטראקשן, נכון? שאני עד עכשיו חושב שיש עוד מקום לנצל את המולטי-טרניות הזאת, התכונה הזו, וזה בעצם, כן, כמו שאתה אומר, פרץ גבולות שלא הכרנו עד לאותה נקודה.
זה היה רגע מבחינתי לפחות, כשזה קפץ ככה, שזה, אני תמיד מסתכל, קודם כל על הנגישות, ורק אחר כך על הטכנולוגיה. כלומר, ומבחינתי, עצם העובדה שזה הפך להיות, אני זוכר על הפלייגראונד שהייתי עובד, ואז עכשיו אני יכול לעשות משהו על הצ'אט, זה השתנה ברמה כזאת שאני מסוגל לבוא ולהגיד עכשיו גם לחברים שאין להם שום קשר whatsoever לתחום, בוא תראה משהו, זה ממש מגניב, בוא תראה קסם. כלומר, זה לא משהו שיכולתי לעשות עם הפלייגראונד. עם הפלייגראונד לא יכולתי לבוא להראות קסם.
נכון.
ואם פתאום ChatGPT יכול להגיד, בוא תראה קסם, אני חושב שזה מה שנתן את הקפיצה גם של כמות המשתמשים, שפתאום של האדאפשן המוגזם שהיה שם, אבל זה מה שמעניין אותי באמת לשמוע, כלומר, בסוף, זה מה שמזיז את השוק, כלומר, האדאפשן זה מה שמזיז את השוק, לא היכולת הטכנולוגית. כלומר, היכולת, עוד פעם, אמרת, זה אצל המתכנתים, הכרתם את זה, חייתם את זה, לא ריגש אתכם יותר מדי השינוי הזה מלעבור את זה מקומפליטד לצ'אט, אבל השוק כבר לא היה אותו הדבר. כלומר, אתם עכשיו מסתכלים כחברה חוצה למישהו שמסתכל עליכם אחרת. יש פתאום משמעות אחרת למודלים של ג'ראסיק, יש פתאום משמעות אחרת לדבר הזה שנקרא חברת בינה מלאכותית ישראלית. זה משנה פתאום את כל הסיסטם הזה. ואיך עכשיו בעצם מקבלים החלטה אסטרטגית כזאת שבאה ואומרת, אנחנו רוצים להישאר במרוץ, אנחנו רוצים להוביל את המרוץ. כלומר, כשיש פתאום, וכולם עם נורות אדומים, וגוגל מעבבים, וכולם צורכים, ואנתרופיק אומרים, אנחנו גם פה, וכאילו, פתאום יש כזה מלא בלגן באירוע הזה.
נכון. קודם כל, אתה צודק. יש disruption שהרעיד את כל מה שהכרנו עד לאותה נקודה. אנחנו נוטים לקרוא לזה בחברה, שה-ChatGPT הוא בעצם הכניס את המונח AI לכל סלון בעולם המערבי. די מהר.
ממש.
וכמו שאמרת, גם הסבתא יודעת, נכון? גם הדודה. לא, עזוב שקשה להגיד את זה, כן? דוברי עברית, ChatGPT, הם לפעמים מסתבכים. פשוט, הם יודעים מה זה. זה מה שיפה בדבר. עכשיו, איך זה, לשאלתך, איך זה פגש אותנו? אז זה פגש אותנו בכמה רמות. קודם כל ברמה של וורטיון, כמוצר שהוא B2C. וגם ChatGPT הוא B2C. התחלנו לשאול את עצמנו שאלות, איך אנחנו מביאים בידול, איך הדבר הזה פוגש. כי בסוף ChatGPT הפך להיות אינדסטרי סטנדרט די מהר, כאילו, כולם מכירו אותו. גם היום, אתה בא מדבר על AI, אומר לך, צ'אט. ואז התחלנו לשאול את עצמנו שאלות, איך אנחנו מביאים ערך נוסף, ואנחנו חושבים עד היום שלוורטיון יש יתרונות בהיבט המוצרי. בעצם ChatGPT הוא לא מוצר, הוא התפתח כמוצר, אגב, היום יש לך דסקטופ וכל מיני כאלה, ויש גם תוספים וכו', שזה ChatGPT רפרס כאלה, אלה שעוטפים אותו. אבל וורטיון,
אפשר להסתכל למשל, וורטיון נראה לי שהוא קרס, בגלל שאתה רואה את גוגל ואת אפל ומלא חברות אחרות, פשוט שמו את זה ברמה הרבה יותר נגישה בכל מקום. אז אתה נכנס לאפל, אתה כותב איזה משהו, יש לך שם writing tools, וזהו, זה וורטיון in a nutshell.
כן, אז זה גם דבר שאנחנו הסתכלנו עליו, איך האינטגרציה של כלי AI שהיא הולכת בגדלה, היום יש לך כבר במק, יש לך, כמו שאמרת, בגוגל סוט, ויש גם בוורד, כל מיני כאלה. אז אנחנו צריכנו, ניסינו להבין לאורך הזמן מה אנחנו יכולים לתת כערך מוסף, ניסינו לתת אלמנטים של, שאין אותם, פיצ'רים שאין אותם אגב, כמו למשל, יש לנו פיצ'ר ממש מגניב שנקרא contextual suggestions, שזה אומר שאתה כותב משפט מסוים, אז הוא יודע להמשיך אותך, אבל לפי איזה אינטנט שאתה בוחר, למשל אתה כותב איזושהי טענה, לא יודע, ההייטק הישראלי מוביל ב-10 שנים האחרונות, לוחץ על פלוס, והוא אומר לך מה אתה רוצה להגיד פה, טענה נגדית, דוגמה, statistical fact, ציטוט, בעצם הוא נותן לך איזושהי יכולת, כמו עולם שוויצרי כזה, לשלוף כל מיני השלמות שהן כזה חכמות ולוקחות בחשבון באמת את הקונטקסט.
כן, וזה כן מגניב, שינו, זה לא ראיתי בשום מקום דרך אגב, זה כאילו באמת ייחודי לכם הדבר הזה.
לגמרי. לגמרי, זה נקרא spices וזה התפתח, אבל ממש. בגדול אנחנו תמיד היינו שם באזורים האלה, having said that, אי אפשר לשאלתך רותם, אי אפשר להגיד שאנחנו לא חווינו את האימפקט של ChatGPT בהחלט, ווורטיון אגב הוא לא קרס, אבל הוא כן חווה איזושהי סטגנציה, ולפני מספר חודשים אנחנו גם החלטנו להוריד אותו למוד של תחזוקה, וככה שאנחנו מפסיקים את הפיתוח שלו, והיום הוא בצורה מאוד מצומצמת. עוד פעם, כפועל יוצא של ההשתלבות של הצ'אט, שהוא מגיע לכל מקום, ואנחנו רואים גם את השינוי בפוסי שימוש.
יכול להיות שאולי דווקא מהכיוון הזה שלנהל יחסים B2C זה משמעותית יותר קשה מאשר B2B? כי וורטיון זה B2C קלאסי.
זה B2C קלאסי. האם זה יותר קל? יותר קשה? תראה, בואו... כל כלי שחוטף זעזוע כמו ChatGPT,
אני סגרתי את הסטארט-אפ בגלל ChatGPT, כאילו,
אתה מבין?
אני לגמרי סגרתי, כאילו, אני שלחתי כולם הלכו הביתה.
פתחת אחד אחר, אז זה לא נחשב.
מה זה חשוב? אבל כאילו, ChatGPT בא ושם לי חתיכה קצצה לפנים, כאילו, ברגע שהוא יצא, זה לא...
אני חושב שיש פה זעזוע שהוא לא רק B2C, הוא גם B2B, זה גם חינוך שוק מטורף, אגב, זה גם טוב. יש חינוך שוק שהוא מדהים, וגם מצד שני, הוא באמת מהווה תחרות.
הייתי רוצה לשאול אותך, מהבחינה הזאת, אנחנו כולנו מדברים על ChatGPT, ויש לנו גם את Gemini ואת Claude ואת כל האחרים, שדרך אגב, Claude הוציאו עכשיו איזשהו דוח שבא ואומר שאנחנו מדינה שמשתמשים הכי הרבה ב-Claude, בפרופורציות לאנשים. אני לגמרי שם את זה בעניין שאנחנו סטארט-אפ ניישן מטורפת, וקלוד הוא חבר.
כן, תחשוב כמה אנשים כותבים קוד במדינה הזאת ביחד, בחלק יחסי לכמות ברמות כמות האחוזים, כאילו.
אגב, אני גם חייב לציין, כי רותם, דיברת קודם על הערך כאילו, או אולי עומר, אתה דיברת על העטיפה, על ההנגשה של ה-AI, שרק השתנה ההנגשה עם ה-ChatGPT, אז אני גם רוצה להזכיר לנו שקרסר היא חברת מוצר, היא לא חברה שמפתחת מודלים. ומה היא עשתה? אין גישה טכנולוגיה קיימת, והיא מכניסה 200 מיליון דולר תוך, לדעתי, שנתיים.
יוניקורן, משהו כזה.
יוניקורן ממזמן כבר.
לקחה אופן סורס פרודקט, הכניסה בו קצת AI, דחפה את זה להמונים, ויוניקורן, ממש.
וואלה.
כן, אבל עכשיו, אתה יודע, מה זה, זה כאילו מצחיק להגיד, אבל מי שעושה עכשיו דאבל דאון בסיפור של הבינה המלאכותית, בתקופת הזמן הזאת שהיא מדברת, מי הציע את ה-ChatGPT, שזה הפך להיות מיינסטרים, הסיפור של LLM, עד היום אפילו לדעתי גם שנה קדימה, זה זור מאוד מאוד טוב להתחיל ממנו אם אתה רוצה לבנות יוניקורן. כי זה הזמן שעדיין מחפשים לבנות את כל ה... עטיפות למודלי שפה שנותנות הנגשה לבעיות ספציפיות. וקרסר עשו את זה יפה, אבל אני חושב שעוד הרבה עשו את זה יפה. בוא, כמה אנשים, כמה חברות עתק, ענקיות, עדיין יושבות על אותה ארכיטקטורה של לנגצ'ן פרסמו לפני, לא זוכר כמה זמן. כאילו, כולם יושבים על אותו קונספט, למה? כי הם לקחו את הדבר הזה ועשו עכשיו עטיפה חדשה למוצר חדש, עם use case חדש, עם לקוח מאופיין ופרסונה ברורה, ורצו עכשיו all in על הדבר הזה, אבל אני חושב שזה הקטע המגניב, כלומר, אנחנו בתוך התחלה של מהפכה הטכנולוגית, זה בדיוק מה שזה מאפשר לנו. זה כמו לבוא להגיד, חבר'ה, יש מנוע, מצוין, אני אעשה מסעית, אני אעשה טרקטור, אני אעשה אוטובוס, ואני אקח אנשים גם ממקום למקום. כאילו, אבל המנוע זה מנוע LLM, זה כאילו עכשיו מנוע, ואתה עליך לדחוף אותו לתוך כל מיני רכבים עם גלגלים, שלכל אחד משימה אחרת, ולצליח לספר את זה לעולם. ואני חושב ש... זה ממש ממש מגניב, ורגע בחזרה לתוך ה-AI21, אתם עכשיו עושים, אתם בדאבל דאון שלכם, עכשיו בעולם של האנטרפרייז בכלל. כלומר, בדיוק. אתם שמה. אז בוא נרחיב על זה, כאילו, עכשיו, איפה אנחנו היום?
אז היום, רותם, רציתי להגיד משהו שאני...
אני תמיד רציתי לשאול דווקא לעניין של הפיתוח של המודלים עצמם, אבל
בוא נספר לכם על ה...
בוא נשלב את זה.
זה משתלב, זה משתלב. אז ככה, היום המיקוד שלנו האנטרפרייז, אנחנו הבנו בשנתיים האחרונות שהפוקוס שלנו צריך להיות שם, ומה שאנחנו עושים, אנחנו בונים פתרונות בינה מלאכותית, AI, שנועדות בעצם לאפשר הטמעה מסיבית והתמודדות עם האתגרים המשמעותיים ביותר, שזה בתכלס דיוק, יעילות, בזמן ריצה ומחיר, וגם התאמה לצרכים של כל אחד ואחד בארגון, בסדר? אז זה האזורים שאנחנו מביאים בהם חדשנות, יש לנו, בעצם מה אנחנו מציעים לארגונים, אז בגדול שלושה דברים, יש לנו את משפחת המודלים שלנו, שזה הג'אמבה מודלס, זה מודלים שהם, זה LLMs, יש לנו כבר גרסה 1.7, ארכיטקטורה קצת שונה, אנחנו מדברים פה על ארכיטקטורה שמשלבת גם טרנספורמרס וגם אמבה, אני לא אכנס כרגע לפרטים, אני רק אגיד שהיתרון, זה שהיעילות היא הרבה יותר גבוהה בקונטקסט מאוד ארוך, שזה מה ש...
מי ממציא את השמות האלה, אגב?
מאפייני ארגונים. ג'אמבה?
ג'אמבה וממבה.
ראשי תיבות. ג'אמבה זה ג'וינט אטנשן, ממבה, כאילו אני יכול לקרוא רגע, לא זוכר את זה בעל פה, אבל בגדול זה ראשי תיבות של שילוב, ארכיטקטורה שמשלבת בין טרנספורמרים למממבה.
אוקיי.
והדבר השני שאנחנו מוכרים זה בעצם את מאסטרו, ומאסטרו זה מוצר שהוא ממש יוצא בימים האלה לאוויר העולם. אנחנו מדברים פה על פלטפורמה לבניית אייג'נטים שהיא מוכוונת לפתרונות של בעיות שהן knowledge intensive, כל מה שקשור לרג, למשל בדיקה של compliance ואישור לפני הגשה למכרז ו-Q&A over documents מורכבים שדורשים מספר צעדים ושימוש בכלים וניהול תקציב וטרייסינג להבין מה המודל עשה, וגם אמינות, שזה כמו שאמרתי הדבר הכי משמעותי שאנחנו חרטנו על דגלנו, ומעבר לזה גם כחברה אנחנו נותנים פתרונות שמותאמים לארגונים, מה שנקרא custom AI, לפי צרכים של לקוחות. אז זה איך אנחנו מביאים לביטוי את החזון שלנו, שזה המיקוד האנטרפרייזי ואמינות, יעילות ודיוק לפתרונות AI, שזה דבר שעדיין מהווה מחשוב.
אז בעצם אתם, כשאתם מפתחים את המודלים האלה ואתם מריצים בטח טריינינג, בוא תספר רגע על מהות הטריינינג, מה שאתה יכול לספר, שנוכל להבין לפחות ברמת הפופ, כאילו, מה נדרש בשביל לאמן מודל כזה, שהוא אנטרפרייז רדי, אוקיי? עומר במיוט.
אני רוצה שתספר את זה שוקי עכשיו, כאילו ברמה של, אוקיי, אז באים בבוקר, פותחים את הדלת, מתיישבים על המחשב, מה עושים? זה כזה כאילו.
מזמינים חומרה מ-NVIDIA.
כן, כאילו מה?
בודקים שנשארו קרדיטים ב-AWS.
כאילו, על איזה כלי אתה עובד כשאתה עושה אימון? איך אתה בודק את זה? כמה זמן זה לוקח? אתה עושה לילות, אתה בבקרים. כאילו, אני רוצה רגע שהמאזינים, כן, אבל אני רוצה שהמאזינים שלנו יצליחו להיכנס שנייה לתוך העיניים רגע של איש AI שעובד בחברה שעובדת ב-AI ומתעסקת בפיתוח של מודלים, כזה.
מאמן. אז יש לי הרצאה על זה, אז ככה שקל לי לדבר על הנושא הזה.
מגניב.
אז ככה, יש שלושה שלבים בעצם באימון מודלים. הראשון זה pre-training, השני זה mid-training, והשלישי זה alignment. המטרה בפרי-training זה לקחת מודל שפה גדול, ולהביס אותו בדאטה, מלא מלא דאטה, אנחנו עוד רגע נדבר גם על הדקויות שם, שם זה השלב שבו המודל לומד שפה, הוא לומד עובדות על העולם, הוא לומד התנהלות כללית, כן, בסדר, הוא רוכש את הידע. מטרנינג זה בעצם שלב שאנחנו רוצים להתאים את המודל שפה, ולתת לו עוד איזשהו בוסט לכיוונים מסוימים, ובסופו של דבר, החלק השלישי זה alignment. alignment זה התאמה, זה בעצם אומר לקחת מודל שפה שאני מזכיר לכולנו, המטרה שלו זה לחזות את הטוקן הבא, את המילה הבאה. ב-alignment אנחנו לוקחים את הדבר הזה, את החיה הזאת, ואומרים לו, לא מעניין כל כך לחזות את המילה הבאה, מעניין לענות לדרישות המשתמש. וזה מה שנקרא הרבה פעמים גם instruction tuning. אז בעצם זה השלב שבו אנחנו נותנים למודל שפה תכונות שהן יותר שימושיות למשתמש, בסופו של דבר. Alignment, כשאומרים alignment מתכוונים בהתאמה בין human preferences לבין AI capabilities בעצם. אוקיי. אז זה בגדול. מה קורה? אז דבר ראשון שצריך לעשות כשבאים לאמן LLM, דבר ראשון צריך להחליט על ארכיטקטורה. איזה ארכיטקטורה לוקחים? אז יש כל מיני מונחים, אני לא אכנס פה, זה מאוד טכני, אבל יש כמובן את הטרנספורמר, ואפשר mixture of experts, וצריך להחליט על כמה שכבות, וכמה גודל המימד החבוי. מלא מלא דברים, כמה פרמטרים, גדול, קטן.
כל אלה, כל הדברים האלה, על בסיס מה אתה מקבל את ההחלטה, אם אתה רוצה את זה על על מיליארד פרמטרים, או אם אתה מחליט 2 מיליארד פרמטרים. כאילו, מאיפה בכלל אתה מחליט? למה?
זו שאלה טובה. בגדול, יש שלושה פקטור, אני גם אנסה מאוד לזקק, תשמע, אתה נכנס פה לאזורים שהם לא פשוטים, כי יש פה הרבה מחקרים, וגם יש פה הרבה ממבו ג'מבו, שלא ממש יודעים את ה... כאילו...
אוקיי. ממבו ג'מבו.
אבל אני מנסה להנגיש. אז בגדול, יש שלושה פקטורים, שהם הכי משמעותיים באימון מודל, וזה כזה מבוסס על מחקרים. אז אחד זה כמות דאטה, 2 זה קומפיוט שרוצים להקצות לדבר הזה, ו3 זה כמות פרמטרי. או יכולים, כן. היום זה באמת עניין של יכולים.
ו3 מה זה?
הדבר השלישי הוא כמות פרמטרי, מהגודל.
אוקיי.
שזה, אגב, LLM, זה large language model, אז נכון, זה הגיע עם ה-GPT-3, 175 מיליארד פרמטרים, אז גילי, אז במבט של 2025 אנחנו רואים שהרבה מהתכונות שכאילו הוצגו לעולם על ידי 175 מיליארד פרמטרים, יכולים גם להתבטא בהרבה פחות, בעשרות, אולי אפילו פחות מיליארד פרמטרים. אז יש כל מיני טרייד-אוף.
היום יש מודלים מעולים בשמונה מיליארד פרמטרים שאתה יכול להריץ על הטלפון. הם לא נופלים מ-GPT 3.5.
איזה 3.5, אני נוטה להסכים, אבל התקדמנו עוד הרבה מאז.
לא, אז אני אומר עוד בכלל, שמה שהיה, מה שיחזיק אותנו ממש לפני, מה שנקרא, מאחורי הכתף, ב-175 מיליארד, היום אנחנו נותנים את אותם תוצאות ב-8. כלומר, זה מה שאני רוצה להגיד.
ואנחנו גם הולכים לדעתי למודלים שהם יהיו עוד יותר קטנים ועוד יותר אפקטיביים, אבל צריך להבין שיש לזה קוסט, כן? יש לזה עלות מסוימת ליכולת של מודל להכליל, והיכולת שלו בעצם להיות עם מגוון יכולות של, אתה יודע, גם קודינג, גם אסיסטנט, גם מאוד טוב בגראונדינג, יש כל מיני פרמטרים שמסתכלים
על גראונדינג. המטרה שהוא ידע הרבה מאוד דברים, ויוכל הוא בעצמו לזקק את מה שאתה צריך, וככל שאתה מוריד לו יותר מידע, ככה הוא יודע פחות. זה המשחק פה.
אז יש, זה גם המשחק, אבל גם יש עניין של כמה קומפיוט וכמה זמן הוא יתאמן, ועל כמה דאטה הוא איכותי וכו'. אז יש פה, לשאלתך אומר, אני מסכם את זה, יש מאמרים סביב זה, שמנסים להראות את הטרייד-אופים, אבל בגדול, כך בחשבון, שלושה פקטורים, קומפיוט, דאטה וכמות פרמטרים, צריך להחליט על ארכיטקטורה. במקרה שלנו, אם אני רגע לוקח ומנגיש את הסיפור הזה של לאמן LLM, לעולם של ג'אמבה, אז אנחנו בחרנו ארכיטקטורה שהיא משלבת בלוקים של טרנספורמר ובלוקים של ממבה. ממבה בעצם זה ארכיטקטורה שיותר דומה ל-RNN, לא יודע אם המאזינים מכירים, בגדול זה ארכיטקטורה שאומרת שאנחנו מייצרים כל פעם סטייט, ומהסטייט מנסים לחזות את הטוקן הבא, במקום בטרנספורמר שבו צריך להזין לכל אחד מהטוקנים הקודמים, אז זה הרבה הרבה יותר יעיל, כי מחזקים תמיד איזה סטייט וכל פעם משתמשים בו. אז אנחנו עשינו שילוב, כי ממבה היא ארכיטקטורה שרואים שהיא מאוד יעילה, אבל היא פחות איכותית, וטרנספורמר היא יותר איכותית ופחות יעילה, ואנחנו מצאנו שלשלב בין השניים מביא לנו איזה קילר פיצ'ר.
הטוב שבין העולמות.
Best of
breed. אתם בודקים גם את העניין הזה של טייטנס שיצא ממש לא מזמן? שזה גם איזשהו different approach?
כן, התקלתי בטייטנס, אבל לא נראה לי שזה הגיע.
דיפ מיינד הוציאו מחקר לפני שנה בערך שמדבר על טייטנס, שזה בעצם מחקר שמדבר על איך אפשר להסתכל על דאטה ברמה של חלונות, והוא פרס את זה בצורה שונה לגמרי.
יותר
דברים שאתה מסתכל ואתה אומר.
לא, אבל מה שאני חושב בטייטנס, מה שהם באו וניסו להגיד, איך אנחנו יותר פותרים את העניין של הממורי כמו שצריך. כלומר, איך אני מחלק את זה במצב של חלון, טווח קצר, טווח ארוך, ומתי אני בא ונותן את האקסטרה, כאילו כשאני צריך לקבל החלטה, למרות שהנתיב שלי היה מאוד ברור עד היום, ויכולתי לרוץ בצורה קבועה, מה לזכור, מה לא, זה יותר המקום של טייטנס, אני חושב, פחות, מעניין, באמת מעניין אם זה, עד כמה זה נותן את האימפקט בתהליך האימון, כחוכמת מודל נקרא לזה, אני לא יודע, כאילו יכול להיות שבחוויית השיחתית לאורך הדרך, אבל כאילו דה פקטו להוציא מודל החוצה לשוק. אבל רגע, זה מעלה לי באמת שאלה. איך אתה מחליט שאימנת מספיק? איך קיבלת את ההחלטה של כאילו, וואלה, סבבה, אנחנו כבר מספיק, עשינו מספיק טריינינג, יאללה, יוצאים החוצה.
שאלה טובה. אז קודם כל, אתה צריך להחליט מה הגדרת הצלחה שלך לפני שאתה יוצא לדרך, נכון? אחרת מה? איך אתה יודע שהצלחת? אז כדאי שתגדיר. שתיים, אתה יודע, הוא קודם. פשוט פה באמת אתה צודק, אפשר להמשיך ולהמשיך ולשרוף יערות ולא יודע מה יקרה עם זה. אבל דבר נוסף שכדאי לעשות זה בעצם להסתכל על המדדי ביצוע שלך, נכון? אתה יכול להסתכל על הגרף של ה-validation loss של המודל שפה ולראות אם הוא מתחיל להתיישר, ויש לך diminishing returns, אתה רואה כבר שזה פחות יורד כמו בתחילת האימון, אז אתה יכול להחליט שיש איזה קאט-אוף שאתה מוכן. דבר שלישי שיכול להשפיע על ההחלטה שלך זה
כסף.
כמו שרות רותם אמר, כסף או גישה לקומפיוט, כן, שמן הסתם הדברים האלה הם גם
באים ביחד.
לא, גם ביחד וגם יש לך כסף, לא בכך תצליח לשיג קומפיוט. אז זה גם יכול להגביל את האימון לגמרי.
כן, שוקי, המסע לקומפיוט הוא כל כך מסובך? אם עכשיו אתה רוצה להביא עוד X GPUs הביתה, זה אירוע?
זה שאלה טובה. האמת שאני לא רוצה...
קודם כספי, תקנה שם איזה כמה, אתה יודע, כרטיסים, אני לא מבין מה הבעיה, בחייך.
כן, עדיף אם יש איזה
בן דוד. תקנה כמה A100, A200 חדשים, ותחזור הביתה, גם סבבה.
כן. האמת שהרבה לא יודעים, אבל אחד מהדברים הכי קשים בלאמן LLM, זה בכלל אתגר טכני, כאילו הנדסי. מה קורה כשנופל לך נוד ועולה לך נוד, ואיך אתה מחזיר אותו לנקודה הנכונה, ואיך אתה, ואם משהו ישתבש, איך אתה חוזר אחורה וממשיך משם. יש בזה הרבה אתגרים שהם תכלס טכניים, הנדסיים, כאילו, סקיילינג, כי בסוף מדובר באירוע של אלפי GPUs שצריכים לרוץ במקביל.
כן, זה המות, זה למה יש מעט... משרד עם אלפי GPUs שלכם שיושב שם ופשוט עובד, או שאתם משתמשים באיזשהו AWS ושורפים כסף? איך זה עובד?
אנחנו משתמשים בקלאוד, בהחלט.
בקלאוד.
אבל אני חוזר לנקודה שלי, וזו הסיבה שאין הרבה חברות בעולם שיודעות לאמן LLMs, כי זה לא פשוט לעשות את הדבר הזה.
אגב, אם מישהו עכשיו רוצה,
יש לנו נציגה ישראלית.
היום יחליטו שהם רוצים לקנות 1,000 יחידות של A100 מ-NVIDIA, הם מתקשרים, יענה להם אחלה סלסמן, יגיד להם הכל סבבה, הכל הפי, אתם תקבלו את זה ב-20-30, כזה, שמה. כאילו, החוזה שלכם כל כך קטן, זה אפילו לא מזיז לי את הסקאלה של, אתה יודע, של הבונוס השנתי, אתם תראו את זה שם בכלל, כי אין, נגמר.
יש בעיה בלהשיג קומפיוט, כן. פעם, לפני ילדתי שנתיים, היה חלוקה, אני לא זוכר מי עשה את החלוקה הזו, אבל בין חברות שהן poor GPUs וחברות שהן rich GPUs.
וואלה.
ואם אתה בצד של ה-rich GPUs, אתה יכול לעשות דברים אחרים לגמרי, מאשר אם אתה ב-poor GPUs, ואז אתה יכול, קצת דיברנו על זה, רפר כזה, ל-chat GPT וזה, אבל בסוף אתה מאוד חסום.
השכרה.
כן, אני חושב שאפשר לחלק את העולם לחברות שכבר יש להם, נכנסו לעולם של ה-AI, ChatGPT, 2021, 2022, בו אחר ככה, שיש להם כבר כמויות מאוד מאוד גדולות של חוות שרתים, אז כל החוזים כבר סגורים, אתה יודע, כבר ה-SLA סגור, כמה זמן אני מקבל כל הדבר, אז פשוט הוסיפו עוד משהו לרשימה הזאת, מול חברות שבאו ואמרו, יש לנו וורטיון, אנחנו רוצים לקנות איזה משהו, תביאו לנו משהו, ואף אחד לא מסתכל עליך, זה פשוט מזעזע. וזה רק יהיה יותר גרוע אגב, רק יהיה יותר גרוע.
כן, אני חושב שכן, אבל אני גם מצופה שלדעתי תהיה גם טכנולוגיה שאני מאמין תשפר משמעותית יעילות אולי של GPUs וכל מיני דברים כאלה, אולי תעשה אימון על CPUs.
אני הגישה שלי בכלל אומרת שזה לא ימשיך לעד על GPU, כי GPU לא נועד ל-LLM, זה ש-LLM עובד על GPU זה אחלה, אבל GPU לא קם בבוא, כאילו לא הומצא כדי לתמוך ב-LLMים. אתה צריך איזה שהוא...
לא, רגע, שנייה, רגע.
אל תגיד לי רגע. לא המציאו GPU בשביל LLM.
GPU כקונספט לא מתאים ל-LLMים, זה לא המשמעות שלו כקונספט.
בדיוק.
מה שיש בתוך GPU...
ולכן אני חושב שהמציאו חומרה אחרת.
או כרטיסים כאלה, זה כרטיסים מאוד מאוד קטנים שיודעים לעשות divide וחיבורים קטנים, כל מיני נוסחות מאוד מאוד פשוטות במתמטיקה בצורה מאוד מאוד יעילה. והסיבה שזה לא ב-CPU אגב, זה בגלל ש-CPU, כל פעם שרוצים לעשות דבר כזה, צריכים להשתמש בהמון המון instructions, וזה לא יעיל בעליל. אז עשו צ'יפ קטן מאוד, שהוא עושה את זה בצורה מאוד מגעילה.
למה לא להשתמש ב-LPU? למה לא להשתמש בכל הטכנולוגיות האחרות האלה? זה עדיין לא mainstream, אבל גוגל עובדים על TPU, יש לך את גרוק שהמציאו את ה-LPU שלהם, שמריץ עכשיו בטיל אטומי, כאילו, את הטק.
הם כולם משחקים של... קורים קטנים שיש ב-GPU'ים, אבל טיפה יותר אפישנט לפה, טיפה יותר אפישנט סימינה, טיפה יותר אפישנט שמאלה, זה לא כאילו טכנולוגיה חרד חדשה או משהו מטורף, כאילו, זה לא ארכיטקטורה שלה, כמו 86 ו-ARM, זה לא שם, אנחנו לא באזור חיוג הזה.
כן, אבל אם אני עכשיו צריך רגע לעשות עוד פעם את ההגבלה של נגיד ה-LLM אם זה מנוע, אז דיברנו על המנוע, יצא המנוע הבנזין, ועכשיו כולם עושים ראפר למנוע הזה לכל מיני צרכים ו-use cases, ועכשיו פסט פורד כמה שנים אחורה, המנוע הופך להיות חשמלי, למה? כי המנוע, כי מבינים שהמנוע ההוא הקודם הוא לא באמת יעיל, הוא לא עוזר לעולם, הוא לא עוזר לסביבה, הוא לא עוזר לאוזון, אז בא מישהו ואמר, אני אעשה את זה חשמלי, ולאט לאט זה תופס תאוצה. בתוך הקטע של הבינה המלאכותית, זה יהיה יותר מהר כנראה מ-20-30 שנה של מכוניות בנישה הזאת, ויבוא מישהו שימציא את המנוע החשמלי, so called, של ה-LLM, שזה לא ה-GPU, זה יהיה משהו אחר, ואני לא רואה את זה ממשיך פשוט על GPU לעד, אני לא רואה איך זה ממשיך להיות רעב, לא הגיוני, לרדוף אחרי compute power, אצל מעט חברות שמייצרות לך איזה משהו, שבעוד פעם, במקור שלו הוא בכלל לא נבנה לזה, הוא לא efficient מספיק בתהליך הייצור והפיתוח וזה, בגלל זה זה גם אולי יקר.
אני אתן לך להיות אופטימי.
לא יודע.
בסופו של דבר, עולם התוכנה רץ נורא 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 מהר, בקטע לא הגיוני, זה מה שאנחנו רגילים לראות בעולם התוכנה, כברים משתנים רצים. עולם החומרה רץ מאוד 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 לאט, בהשוואה לדבר הזה. ולכן, כשהבינו מלפני שנתיים בערך, גם גוגל, גם מטה, גם אלון מאסק וכל האחרים, שיש רק חברה אחת גדולה בעולם, שיש לה את הנתח הכי גדול, שזה NVIDIA, למכור את כל הדברים האלה, הם התחילו לפתוח ולפתח את הצ'יפים שלהם, אבל זה, זה, זה כולם צ'יפים מאוד מאוד בסיסיים ופשוטים, והתחרות פה, מי עושה צ'יפ יותר פשוט עם אינסטרקשן אחד, או איזה משהו הרבה יותר יעיל ברמה הזאת, אבל זה המשחק. זה לא איזה שינוי מתודולוגיה או משהו כזה, העניין הוא שלפתח, מפעל שמייצר צ'יפים, מהרגע שיש לך את הכסף, שזה גם זמן, עד הרגע שאתה רואה את החבילה הראשונה של צ'יפים ביד, זה שנים.
כן, לגמרי.
וזה משחק ארוך.
וגם אתם בטח יודעים שכל הצ'יפים היום, GPUs מיוצרים בטיוואן, במספר מפעלים של TSMC. אבל זהו, כל ה-GPUs העולמים כמעט מגיעים.
אני חושב שאפשר לשים את הכסף על טראמפ, שעוד שנתיים זה יהיה גם בארצות הברית. עוד פעם, כי זה איתי נורא. זה איתי נורא.
נכון, לגמרי.
רגע, אנחנו בואו נחזור לענייננו. אז, אנטרפרייז. אנחנו עכשיו עובדים עם אנטרפרייז. מהם המוצרים שהיום אתם רואים שאנטרפרייז באמת צריכים? שאתה בא ואומר, זה מזיז את המחט. והם יוקחים, הם עושים, זה אשכרה, מישהו בא ואומר, מה שנקרא, take my money, ואיך לא עשיתם את זה אתמול כבר?
בלי המאסטרו.
מאסטרו זה שבכל אופן נדבר לעבוד מעט.
אין בעיה. אז אני חושב ש... אתה יודע, אני אפנה לאיזה מחקר שפורסם לאחרונה, של MIT, שאגב, יש עליו כל מיני סימני שאלה, אם הוא אמיתי, לא אמיתי, אבל... או אמינות הנתונים שם, אבל בגדול אני כן מתחבר לאמירות שם. אני חושב שהיוסקיסים שהם היום הכי רווחים להטמעה של AI בארגונים, זה רג, בראש ובראשונה, שזה Q&A over documents, זה צ'טבוטים, זה... לא יודע, summarization, כל מיני דברים כאלה שמאוד כזה knowledge intensive, וזה באמת הפתרון שלנו המאסטרוי. דבר שני זה customer service, ששם גם קל לראות למה זה קורה, כי יש שם ממשק טקסטואלי וה-ROI הוא די ברור ב-customer service, נכון? אבל אני לא טוען שזו בעיה פשוטה, גם הרג לא בעיה פשוטה. והדבר השלישי שמדברים עליו זה coding assistance. אבל זה לא ממש מקרה אנטרפרייזי קלאסי, זה נראה לי אפילו לא נחשב אפילו אנטרפרייז, אלא זה נחשב יותר כאילו שימוש אישי. ומעבר לזה גם יש את ה-writing assistance וכתל, שעוד פעם זה קצת יותר שימוש אישי. אז אם אתם רוצים, אני אצלול קצת לרג ולספר קצת על למה רג היא בעיה מסובכת.
יאללה.
כן.
וקודם כל אני אגיד כאילו... קודם כל אני חושב שהרג התהילה שלו קצת הולכת ויורדת, אולי זה היה קצת יותר הייפ לפני איזה שנה, אבל
שהיה זיכרון מאוד קטן, זה היה הייפ מאוד מאוד גדול.
אני חושב שגם היום יש לזה, זה עדיין לא בעיה פתורה, אבל מהניסיון שלנו אנחנו עדיין רואים ארגונים נאבקים להטמיע רג מכל מיני סוגים, כל מיני knowledge, כמו שאמרתי, knowledge intensive use cases, אמרתי Q&A over documents, אנחנו עושים לעשות איזה אפליקציה שהיא מנתחת reviews ועושה מהם SWOT analysis, אנחנו רוצים לעשות איזה שימוש ב-AI שיבוא ויגיד לנו איך נכון לגשת למכרז, שלא פספסנו איזה דירקטיבה. מלא מלא use cases, כולם מבוססים על טקסט, כן, על מידע. עכשיו, למה רג הוא בעיה לא פתורה? בואו רגע נפרק את זה לחלקים, אז מה יש לנו
ברג? רג, אגב, זה Retrieval Augmented Generation, כקונספט, אתה שואל שאלה, הוא לא יודע מה התשובה, הוא הולך וזורק queries בכל מיני קבצים שיש לו זמינים, והוא אמור לדעת מה לחפש, הוא אמור לדעת גם מה למצוא, והוא אמור לדעת לקחת את כל הדבר הזה, summarize לפי מה ששאלת, ולתת לך את זה in the face, מה שנקרא. בוא תסביר לנו מה הבעיה, כי אני רואה פה מיליון. אז בוא תסביר.
יש פה באמת מיליון. יש פה באמת מיליון, זה מה ש... קודם כל הוא קצת עקום כאילו רק, נכון? כמו שאתה אומר, זה בעצם מנגנון שבא ומנגיש את המידע הרלוונטי לקונטקסט של המודל. זה קצת כאילו דברים שהיינו שמחים היו נייטיב למודל, אבל הם לא.
נכון.
ומה שקורה זה שיש לנו בעצם שרשרת של פעולות שצריכות לקרות. אז דבר ראשון, יש את עניין הפרסינג, לפרסר מסמכים, יש לנו היום PDFים, יש וורד, יש בתוך הוורדים האלה טבלאות, יש תמונות עם קפשן, יש רשימות ארוכות, כל הדברים האלה בסוף צריכים להיכנס אצלנו לבסיס נתונים, וזה לא דבר פשוט, לקחת טקסט PDFים ולהכניס אותם בצורה נכונה. אז זה דבר ראשון. דבר שני שצריך לקרות, אנחנו צריכים לחלק את המסמכים הללו לצ'אנקים. צ'אנקים זה בעצם חתיכות של מידע, לא יודע, פסקאות, עמודים, איך שלא נחליט, עדיף שזה יהיה לזה היגיון סמנטי מסוים, שהוא רלוונטי לקוויריז, שאנחנו נפגוש בהמשך, אבל גם פה אנחנו יכולים לראות בקלות, למה הדבר הזה לא יעבוד בקלות, כי אם לא יעבוד טוב, למשל, איך אתה עושה צ'אנק לטבלה, איך אתה עושה צ'אנקינג לרשימה ארוכה, אם אתה מפרק את זה לאייטמים ברשימה, אז אין לך קונטקסט, נכון? איך אתה שומר על הסדר, יש משמעות לפעמים לסדר, אז איך זה נכנס לצ'אנק או לא. אז באמת יכולים להיות הרבה דברים ש... למשל, הנה דוגמה יפה, למשל, יכול להיות לך איזה מסמך שהכותרת שלו זה, הביטוח לא תקף במקרים הבאים, נקודותיים. ואז יש לך, לא, 10 עמודים. ואז לקח את הצ'אנק מהעמוד השביעי, ואיך תדע שזה כאילו קשור לביטוח לא תקף במקרים הללו, ואולי הוא חושב עמוד, אני לא יכול לחשוב בדיוק הפוך, כן? אז בעצם יש עניין גם סמנטי, כי כשאתה שובר את הצ'אנקים האלה, אז אתה יכול, יש איזה מחיר בזה שאתה מאבד את הקונטקסט.
אתה בעצם אומר שאף אחד מעולם לא בנה את כל הדאטה הזה שיתאים לעולם הזה של רג, כקונספט.
כאילו זה לא AI ready, זה כאילו הדאטה שאנחנו שעובדים עליו, הוא לא AI ready, הוא לא מתאים, הוא מתאים
לנדלנים.
הוא לא רק רדי, זה כמו שאתה אומר, זה גם קשה להעריך את הטיב שלו, כן? זה לא דבר, קשה לבוא להגיד, הצ'אנקינג הזה נכון. אולי הוא כן, אולי הוא לא, תלוי במקרה. אתה יודע, זה לא כמו LLM כזה כללי, שאתה שואל אותו על הטמפרטורה, או מזג אוויר בצרפת, ובוא נעשה תכנון נסיעה, שגם זה לא משימה כזה פשוטה, אבל יש פה איזשהו common knowledge שזה. פה יש לנו מספר של שלבים, וכל אחד יכול, אפשר לטעות בו, ויש לנו פה compound error, זה בעצם טעות שמקבלת הכפלת משמעות, כשיש כבר כמה טעויות מצטברות, כן? עשויות להצטבר. אז אנחנו דיברנו על parsing, דיברנו על chunking, הדבר הבא בתור, אתם יודעים? Embeddings. אנחנו רוצים בעצם לקחת את ה-chunking האלה, ולשכן אותן במרחב, בעצם לייצר... ייצוג הרבה יותר מצומצם ויעיל למידע הזה, כי אחרת יהיה לנו מאוד קשה לעשות חיפוש. אז embeddings בעצם זה ייצוג מספרי, במילים פשוטות לצ'אנקינג האלה, וגם כאן יכול להיות כל מיני בעיות, כמו למשל, איך עושים embeddings לישויות שלא קיימות, לא יודע, אם אני אכניס רותם בר, איך הוא יעשה לזה embeddings, לא יודע, אם הוא ראה את זה באים, הוא לא ראה את זה באים, המודל
שעושה את זה. בעברית אתה בעצם אומר, עכשיו לקחת את כל ה... תוכן הזה, ולסדר אותו בצורה מסודרת במחסן, שמתאים ל-LLM בווקטור דאטאבייס שלנו, כאילו, איך עכשיו, התהליך האמבדינג זה בעצם תהליך הסידור, ובעברית סופר פשוטה.
זה לא רק סידור, זה גם קומפרשן. זה גם... כי בסוף, אם הייתי שומר על אותו גודל דאטה, אז לא עשיתי כלום. הכל הרעיון זה שאתה יכול לייצר ייצוג הרבה יותר מצומצם, ולחפש עליו ביעילות.
אוקיי. כן. מסדר את זה כמו שצריך, שיהיה אפשר, שיהיה AI ready.
אגב, יש דיבור די מעניין שבמקום לבוא ולחפש על האמבדינגס, שזה בעצם דמיון בין וקטורים, אז בעולם מושלם, לא היינו עושים את זה, היינו לוקחים LLM ושואלים, פיסה פיסה, אם היא רלוונטית, כן או לא?
עיין ערך פרפלקסיטי?
לא יודע אם הם עושים את זה.
הם הולכים לאינטרנט ומחפשים בשבילי?
כן, חלקים את הם שעושים לך.
הם עושים רג לדברים שהם לא ידעו לפני, שהם לא ידעו לפני.
נכון, אבל זה בגלל שהם עושים יפה, הם עושים טלה של מולטי-סטפ ריזנינג, הם מפרקים לך את השאילתה, הם לוקחים את החתיכות הבסיסיות ביותר של השאלה, ועל בסיס הזה עושים קווירי כדי למצוא אתרים, עונים על זה, דוחסים את הכל ביחד, מותחים, מושכים, עושה ימינה ושמאלה, ואז זורקים עליך את זה בסאמרי.
כן, אני לא בטוח שהם, אני די בטוח, לא נראה לי הגיוני שהם באמת סורקים את האינטרנט עבור כל שאלה. בטוח יש להם שם ייצוג הרבה יותר יעיל, כמו אמבדינגס, או כמו שימוש בקיוורדס מסוימים, או תיוגים שהם ייצרו, קטגוריות וכו'.
אגב, הם פונים לאתרים, מושכים את המידע, ומשתמשים בדאטה הזה בשביל הריזנינג.
כן, אבל, כאילו, אבל הם עושים
הם פניות. הם לא סורקים את כל כאילו, האינטרנט.
זה סגנון גוגל, סגנון גוגל
כן,
בסוף.
כן, זה ממש כמו סגנון גוגל. כן.
נכון,
כן.
גם גוגל אני בטוח שיש להם איזה אמבדינגס ואינדקסינג חכם לאינטרנט, כי אחרת כאילו, זה כן. לא יעיל בשום צורה.
אוקיי, אז אנחנו
אז דיברנו באמבדינג... על אמבדינגס, ובדיוק, אחרי שיש לנו אמבדינגס, בעצם אנחנו צריכים למצוא סימילריטי לקווירי, נכון? אז אנחנו עושים איזשהו רטריבל, שהוא מתאפיין בזה שאנחנו מחפשים את הדמיון בין האמבדינגס לבין השאילתה, וגם פה אפשר לעשות דברים יותר מורכבים, כמו שקצת ציינתי, אפשר לראות החלה של מילים או דמיון סמנטי ברמת האמבדינגס, אפשר כמה סוגי אמבדינגס, אתה לא חייב, הם, כאילו ייצוג אחד לצ'אנק, וזה גם האזור שהוא קצת לוקח יותר קומפיוט. עוד דבר שגם הוא בא לידי ביטוי זה גם לעשות רי-רנקינג, כאילו לדעת לדרג מה הכי רלוונטי, כי לא כולם נולדו שווים, יש דברים שהם יותר רלוונטיים, יש פחות, ואז אנחנו גם נסדר אותם בשלב הבא שלנו, והשלב הבא הוא גנרציה, בעצם השלב הבא זה אחרי שאנחנו כבר מצאנו את הפיסות טקסט הרלוונטיות לשאלה, עכשיו אנחנו צריכים לייצר את התשובה, ופה נשאל האם אנחנו יכולים בעצם, האם הגנרציה מבטיחה שאנחנו נתייחס לכל האלמנטים הרלוונטיים שבאו בקונטקסט, זה לא טריוויאלי, זה נקרא גראונדינג. גראונדינג זה בעצם היכולת של מודל שפה לייצר תשובה ולהסתמך על הקונטקסט שהובא לו. זה לא תמיד קורה, במיוחד היום כשיש קונטקסט Windows גדולים, זה לא כזה טריוויאלי, לא בהכרח שהדבר הזה יקרה. כמו שאמרנו,
יש גם הרי עקומה מסוימת בתוך כל הקונטקסט, כלומר, הוא לא מצליח לקרוא את כל הקונטקסט כמו שצריך, אף פעם, לא כרג, לפחות ממה שאני ראיתי, לא כרג, לא כ-instructions, לא כ-prompt, זה לא משנה באיזה layer הוא נכנס פנימה לתוך כל הדבר הזה, הוא לא מסתכל על זה בצורה שווה, יש מין פרבולה כזאת שהיא הפוכה.
נכון, יש עניין, זה נקרא recency, שזה בעצם התופעה הזאת של מודל שפה יותר קל להאזין לטוקנים האחרונים בפרומט, כן? לעומת
כאלה שהם... או ראשונים האחרונים, כן.
שהם רחוקים. כנראה שגם ראשונים שיפרו את זה, אבל אני חושב שהאחרונים יותר רלוונטיים. בכל מקרה. אז כן, וגם כמו שאמרנו, יש גם עניין של סדר לפעמים שאנחנו רוצים לשמור אותו, כשאנחנו מביאים אותו לג'ינרות, ויש בעיות, בעיות שיכולות לקרות. לפעמים אנחנו גם מתעלמים מידע קודם, שהיינו רוצים או לא רוצים בג'ינרות התשובה.
או ממסמכים סותרים, או...
מה קורה שם, באמת. ובסופו של דבר, אנחנו מדברים על הרכיב האחרון, וזה evaluation. evaluation, הערכת איכות של התוצרים של הרג. וכמו שאמרתי, הבעיה מספר אחת זה שמאוד קשה להעריך את האלמנטים האלה אחד אחרי השני. זה לא שיש לנו golden set לצ'אנקינג, וgolden set לפרסינג, וgolden set לאמבדינגס, וgolden וgolden, ואנחנו צריכים לבדוק שאנחנו טובים עם כולם. בסוף אנחנו מנסים לייצר איזושהי תשובה שהיא נכונה, והרבה דברים, כמו שאמרתי, יכולים לקרות באורך הדרך וככה לפקשש. זה מה שנקרא compound error. עוד דבר שקשה זה בעצם כשאתה בא להעריך רג, אתה נדרש לייצר קורפוס של מסמכים, כי אחרת אין משמעות לרג, נכון? עכשיו, אני ארגון, עכשיו אני צריך לייצר קורפוס של מסמכים, ולדעת מתוך המסמכים איזה מסמכים רלוונטיים לייצור תשובה שאני נתקל בה, וזה דבר מסובך. ודבר האחרון שהוא...
כן, איך אתה מביא את פתאום עכשיו, אתה צריך להוציא הרמה של ניירת.
כן. ואתה גם צריך לדעת אתה צריך גם לדעת שזה לא סתם קורפוס, זה קורפוס שאמור לשרת אותך להערכת רגים, אז אמור להיות פה איזשהו יכולת למדוד איכות. והדבר המאוד מאוד מאתגר בוולואציה של רגים, זה תופעת הקומפליטנס. קומפליטנס זה בעצם תכונה שאנחנו מודדים על פי הטיב של תשובה, ובעצם אנחנו מנסים לשאול את השאלה, האם בתשובה שהמודל ייצר, הוא יתייחס לכל האלמנטים שהוא היה נדרש להתייחס אליהם. הוא לא פספס, כלומר, אולי זה לפעמים נקרא ריקול, נכון? וזה מאוד קשה, כי עכשיו אני בן אדם, לא יודע, האם מגיע לי ביטוח אחרי שעשיתי 3 תאונות, האחרונה הייתה לפני 2 שנים, ולא יודע מה, ועכשיו אני צריך לייצר איזו תשובה. איך אתה מבטיח שלא פספסת פרט חשוב בקורפוס שלך? כן, זה לא כזה טריוויאלי.
ממש.
ואני חושב שהדבר הכי חשוב והכי הכי קריטי מכל הדבר הזה, צלח לי, אבל הכי קריטי, כשזה עובד, לא לגעת.
זה גם לא פשוט להגיע לנקודה.
זה לא פשוט בכלל, וזה הכי מורכב, והכי בעייתי, הכי קשה, והכי מטורף. אני חושב שזה הכי בלגן פה.
עכשיו, אם אני רגע סוגר רגע את הסיפור הזה של רג, ולמה זה, נראה לי, העברתי את הנקודה ללמה זה יכול להתפקשש, אבל בגדול, כמו שאמרנו, פארסינג, עיבוד המסמכים, צ'אנקים, זה חלוקה לקטעי טקסט רלוונטיים, אחרי זה אנחנו עושים אמבדינג, זה ייצוג וקטורי ויותר יעיל, לאחר מכן אנחנו נדרשים לעשות איזשהו סימילריטי ורי-רנקינג, ואז אנחנו מג'נרטים תשובה, ולבסוף אנחנו צריכים גם לוודא שהדבר הזה נכון. מה יפה אצלנו ב-21? יש לנו בערך צוות לכל אחד מהשלבים הללו.
Okay.
אנחנו, יש לנו צוות של AI scientists שמנסים לפתור את הבעיות האלה ביום יום. קיים בבוקר, מנסים לפתור את, יש לנו צוות שעושה פארסינג, okay? אימנו מודל של עצמנו, לקחנו איזה open source, שינינו, התאמנו, לא משנה. יש לנו מודל שיודע לעבד יחסית טוב טבלאות ותמונות עם קפשן וכל מיני כאלה. יש לנו צוות שיודע לעשות tool use, ויודע לעשות אסטרטגיות של chunking. יש לנו כמה אסטרטגיות שנבחנות. יש לנו צוות שיודע להתייחס למודלים של re-ranking ו-embeddings, כאילו retrieval וגנרציה. יש לנו צוות שעושה אבלואציה. צוות ישראלי, יושב פה בתל אביב, כולם יושבים בתל אביב אגב. אבל הצוות שעושה אבלואציה, יש לו ייחודיות, זה שהוא גם ידע לדבר עברית. זה צוות של בלשנים ואנליסטים, שיודע לעשות מבחנים סטטיסטיים. אז זה גם איפה ש-AI21 wants to shine. אנחנו מבינים שרק זה use case שהוא קילר לאנטרפרייז, ואנחנו רואים עדיין אנטרפרייז מתקשים להטמיע אותו, ואנחנו משקיעים בזה בצורה הנדרשת.
אז אגב, מי הוא הבן אדם?
אגב, איפה אתם רואים את עצמכם? אוקיי.
רגע, שנייה, מי הוא הבן אדם הזה בתוך החברה, בתוך האנטרפרייז, שצריך להרים לכם את הטלפון, ומה צריך להיות לו ביד כשהוא עושה זה?
אוקיי, אז בדרך כלל זה האנשים שהם אמונים להטמעת AI בארגון.
אין, אבל אנחנו יודעים שברוב האנטרפרייזים אין עדיין את הפוזיציה.
יש, הזאת. יש, אתה תופתע.
זה אולי המנמר, אתה... זה אולי מי שאחל כן? מערכות סדר. מידע, זה כאילו, אבל זה בן אדם שלא הגיע ממקום של AI, זה בן אדם שהגיע אני אחראי להטמיע מערכות.
לגמרי,
תקין לגמרי. אוקיי, אז זה הבן אדם. הבן אדם משחרר להטמעת מערכות, זה הבן אדם.
בדרך כלל יש הבדל באמת, כמו שאתה מדייק, יש הבדל בין decision makers לבין ה-builders, כן? אז בדרך כלל בארגונים יש אנשים שמתעסקים ב-AI ומנסים אותו ומכינים את הדאטה וכו', שמכינים יותר על להטמיע, ויש גם את ה-decision makers שזה יותר, אתה יודע, C-levels, אולי CIOs, CDOs, Chief Data, Chief AI Officer, יש כל מיני מי. אבל אנחנו ב-2025 בסיטואציה שברוב, רוב החברות, יש מודעות, יש תיק AI, יש אפילו סעיפי AI בתקציב של חברה, הדבר הזה שם, והוא הולך לגדול, והוא הולך להיות משמעותי יותר. לגבי החלק השני לשאלה שלך, של מה הוא צריך לבוא ביד. אז קודם כל הייתי שמח, או היינו שמחים, אם יש לו איזשהו use case, שהוא השתכנע שהוא רלוונטי, ושהוא בר הצלחה לארגון. יש הרבה use cases שלו. אבל נניח שהוא בא, והוא עשה את זה, היינו שמחים שהוא יבוא ויגיד לנו, לא יודע, יש לי מספר שאלות, ואני הייתי רוצה לוודא שמערכת המאסטרו שלכם, הרד, יכולה בעצם לענות עליהם ברמה גבוהה, ואני אשמח גם לאיזשהו עזרה, נניח, באיבלואציה וכו'. אבל זה כבר טוב לנו, כי אז יש איזשהו use case מסוים, זה אומר שהוא מוגדר, יש אולי איזשהו הגדרת מדד להצלחה, זה יהיה ממש, ממש טוב.
וזה לא משנה איפה זה יושב. כלומר, גם אם בסוף הדאטה שלהם, בפועל זה אקסל של 15 שנה עם ארגזים של פיבוטים ועם מלא גיליונות שכולם עובדים עליהם ולוקח 15 דקות לטעון את הנייר הזה. כאילו, זה הדאטה, הוא בא עם הדבר הזה. צורך הדוגמה.
כן,
זה כאילו,
כן, כן.
יש לזה משמעות, זה לא, נכון? כאילו, תבוא עם מה שיש לך ונראה איך אפשר, עם מה אפשר לעבוד עם זה.
אנחנו רעבים למקרים של רגים מגוונים, זה טוב לנו, אנחנו לומדים מהם, ואנחנו גם טוענים שאנחנו נתת את הפתרונות.
אגב, סתם שאלה, הערכה, כמה עולה להטמיע רג בארגון?
זה משתנה.
זה מתאים גם לקטנים, בינוניים, או רק אנטרפרייז, איפה זה עומד הדבר הזה?
אז תכלס אנחנו...
אני לא מחפש בצעת מחיר, תחפש הערכה, כן, אנחנו רואים פה במאות אלפים או מאות אלפים.
לא, לא חושב שמאות אלפים, למקרה בודד. אנחנו מדברים על הרבה פחות מזה. ואנחנו מדברים על ארגונים שבתקווה יכולים לראות מזה ROI, כן, אנחנו לא מחפשים לעשות משהו שהוא סתם. בסוף לא יחזיר את עצמו, כן? אז אנחנו מאמינים שבסדר גודל שהוא פחות מהמאות אלפים, נניח בעשרות אלפים, אנחנו יכולים לתת ביצועים, זה מתחיל מזה, כן? מן הסתם יש הרבה דקויות, ותלוי בכמה עזרה צריך.
זה לא הצעת מחיר, מי ששומע זה לא הצעת מחיר, זה סתם רק שאנחנו נבין.
זה תלוי.
אם אין לכם את העשרות, אל תפנו בכלל, זה סבבה. עכשיו, אני רוצה להבין עוד איזה משהו קטן, כי יש חברה הסורה, חברה אמריקאית בסיליקון ואלי, שנותנת שירותים לאנטרפייזים, ועכשיו הם הכניסו טיר חדש של LLM'ים, והתמות של LLM'ים לאנטרפייז, והם גובים $900 לשעה לשבת עם מהנדס. עכשיו, מה שעלה לי את השאלה, okay. האם אתם חברה שהולכים בכיוון הזה, של לעשות תמיכה לאנטרפייזים, או שאתם עדיין הולכים להישאר בעולם הזה של LLM'ים? כאילו, פיתוח LLM'ים ולתת את המשמעות.
חברה כן. שירות או מוצר?
אז אני חושב שאנחנו עושים גם וגם, אנחנו עושים, אני חוזר על זה, יש לנו את ג'מבה, מאסטרו וקסטום AI. בקסטום AI זה לגמרי ליווי, זה גם אגב ייעוץ בשלב ה-ideation, שזה דבר מאוד מאוד חשוב, אפילו ייצור אסטרטגיה, כתיבת אסטרטגיה יחד עם הלקוח, כל מה שישור לאיבלואציה, אתה יודע, זה לא בכך מוצר, יכול להיות איבלואציה אנושית, שאנחנו נותנים את זה כשירות, אז לגמרי אנחנו נותנים גם פתרונות שהם מותאמים לארגון ולפי הצרכים.
אז מה הכיוון? אנחנו יכולים להיות חברה של אלה, תמשיכו לפתח את הללמים? זה מה שאני רוצה לשאול פה.
כן?
אוקיי, כן. הנה, קיבלת תשובה. שאלת, כן, קיבלת תשובה, אמר לך כן.
אמרתי, יש לנו 3 קווי מוצרים. LLM, שזה ג'מבה ומשפחתו.
אני, אחד הדברים שאני לוקח מהשיחה, ובהמלצה על מה שנקרא למאזינים, זה שאם יש משהו שהם יכולים לעשות מחר כדי להתכונן טוב יותר, זה להבין איך הם עושים את הדאטה שלהם יותר מוכן לקראת ה-LLM. כלומר, זה לא... זה מה שאני יכול לעשות בבית. אני גם אשמח לתת רגע טיפ קטן ובאמת קטנטן, אבל שיכול באמת, יכול להזיז את המחת. אני עשיתי, בדיוק ראיתי את זה אתמול, use case מאתמול, עם לקוח, שיש להם, אפרופו אקסלים, דיברנו, יש להם אקסל, שהוא האורים והתומים. על האקסל הזה הם מתכננים את כל מה שהולך להיות שנתיים קדימה. אנחנו לא ניכנס מה הם עושים ומה פה, אבל תוכנית כן. של שנתיים קדימה. מספר פסיליטיז בארץ ובעולם. מי הולך לאן, איזה ספק שולח למו, לאן, איזה ספק יביא מה לאיפה, מתי, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ורוב העיסוק של ההנהלה למעלה זה בקטע של, הם צריכים עכשיו לקבל אילוץ או תקלה או you name it, בסדר? תקשר ספק X ואומר, שומע אחי, אני עוד חצי שנה, נכון, הבטחתי לך ארגזים, אני לא יביא לך את הארגזים הזאת אלה עוד חצי שנה, כי אני תקוע בסיפור אחר, אני רואה זה לא קורה, תתמודד. ועכשיו יש להם חור, הארגזים לא יגיעו בעוד חצי שנה, והם צריכים למלא את החור הזה, וזה הופך להיות סודוקו, שלא ברא השטן, נתחיל להזיז ימינה שמאלה, וזה אפשר, וזה אי אפשר, וזה ככה, וזה אחרת, כי יש תקנים, ויש פה, ויש שם, ועניינים וכאלה. האקסל שלהם יפה. אתם נכנסים פנימה, וזה נורא ברור. יש ריבועים גדולים למעלה, שמראים את הסיכום, וריבועים מצד שמאל, שמראים את ההסתלבויות, ומין פס שלם כזה למטה, לאורך כל הדרך, שמראה את כל הפיבוטים, מכל הדפים, ואז בשורה 10, מתחילה הטבלה עצמה, שמראה את כל ה... זה מאוד ברור, אבל כששולחים את הדבר הזה, ל-GPT הקרוב לביתנו, מה שנקרא, הוא מחוזר ואומר, שמה הכי לבנתי כלום. אני שואלת שלא יודעת מה אתה רוצה. בעיניים זה על הכיפק, אתה כזה, הכל מסודר לך ויופי מהכל הפיבוטים, אבל אתה לא מבין כלום. ומה עשינו בשביל לפתור את ה... לעבור את המשוכה הראשונה, לא קשה להגיד שזה פתרון ממלא, אבל לעבור את המשוכה הראשונה, זה דווקא לקחת סקרינשוטים של האקסל, לעשות סקרינשוט של איך הדבר הזה נראה, ללכת לאותו GPT או כל אחד אחר, ולהגיד לו, בוא תספר לי מה אתה מבין, בוא תספר לי מה אתה רואה, ואז הדבר הזה אפשר לייצר איזשהו תהליך שיחתי, שהופך את זה לאינסטרקשן של איך לקרוא ספציפית את הגיליון הזה, מה מתחיל מאיפה, מה נראה איפה, מה זה מתי, איך להסתכל על כל תא, איזה תא הוא תא לתזכורת, הוא תא כסיכום, הוא תא כשיוק, ממש אפשר לבנות את האינסטרקשן, ואם בנינו את זה כמו שצריך, את האינסטרקשן האלה, זריקה של האינסטרקשנס עם תוספת למטה של תאשר הבנה במילה אחת, הבנתי, ואז לשלוח עוד הפעם רק את הגיליון הנוכחי, בהכרח מביא תוצאות של סבבה, הבנתי על מה אני מסתכל, עכשיו מה אתה רוצה לעשות עם זה? ואז כבר אפשר להתחיל להכניס כל מיני ניואנסים, אני אישית בניתי את זה ב-GPT, כאילו נוח להכניס את האינסטרקשנס עם ה-knowledge לשים שם את התקנים עצמם שצריך להתיישר לפיהם, ואז האינפוט שלך בתור יוזר זה האקסל. האינפוט שאיתו אתה מתחיל את כל הסנריו זה קודם כל, הנה הסטטוס שלי, הנה האקסל הזה, הדף, הגינות שעליו אנחנו עובדים נכון לעכשיו, לא מושך אותו משום מקום, אלא הנה הזה, וזה הבעיה, ארגזים 15-16 לא יגיעו בעוד חצי שנה, מה החלופות האפשרויות, ואז הוא מתחיל לזרוק עליך מה שנקרא כל מיני רעיונות עניינים ולמה. אבל זה כאילו מבחינתי דוגמה יפה לנקודה ראשונה כדי להתחיל לבצע את הדבר הזה שנקרא LLM Ready, AI Ready, כי מפה כבר אתה יכול להגיד לו, אוקיי, איך אני עושה את ההתאמות. אז ראית, הבנת, בוא תיתן לי המלצות לאיך לסדר את האקסל הזה טוב יותר, כדי שאני אוכל עכשיו לבוא לשוקי, לצורך הדוגמה מ-8-1, ולהפיק את המקסימום, לא רק את ה- יש לי שורה אחת שלא מסתדרת, כי זה use case נחמד ל-GPT, אבל אם אנחנו רוצים מעבר לזה, אנחנו צריכים מעבר לזה. זהו, אז זה משהו כזה
שקפה. יש לנו עוד instruction אחד, זה. וזה סוף התוכנית, והגענו לסוף התוכנית.
אוי, זה היה מהר.
שוקי, אתה רוצה, אתה רוצה להוסיף את זה, זה משהו אחד שאולי לא דיברנו עליו, לא שאלנו אותה, ממש ברגע?
כן, אני רוצה להגיד, אני כותב על זה לא מעט, על ההבדל בין ההייפ לריאליטי. בסדר? בין וואו. ההתלהבות בחוץ כן. לבין מה שפוגש אותנו במציאות. אז אמרת, עומר, טיפ לארגונים להכין את הדאטה לקראת ה-AI, אז אני רוצה גם לתת לכם טיפ. תתפקסו על ערך, לא להיות מונעים מרעש ומהייפ, ומהלחץ הזה שנוצר מה-end users ומהמשקיעים ומכולם מסביב, מהוואו הזה שעוטף אותנו מה-AI שהצליח לייצר מצגת וסיכום ושיחה ווידאו בלחיצת כפתור, תשימו את זה בצד כארגון, תתפקסו על המקרים שהם נכונים לכם, שהם ברי הגשמה, הפקעה, וזה מתחיל באמת באיזה שהדאטה הוא מסודר, ובהגדרה נכונה, ותהיו מוכנים למסע ארוך. כן, זה לוקח זמן,
אגב,
זה דורש
אנחנו
חיכוך.
אנחנו קוראים לזה, תביא לי 5 קילו AI.
אז הלוואי שזה רק, אז אני הייתי אומר, צריך לגדל את זה, זה הייתי יותר ממשיל את זה, אולי לזה שדה, כן. צריך לזרוע, צריך לגדל, צריך להשקוט, צריך זה.
אבל הם מגיעים בסוף ואומרים, תביא לי 5 קילו AI, עכשיו אני צריך שקית ביד.
חושבים שזה
אשתי
ככה.
אשתי אמרה לי לבוא אני... עם 5 קילו AI, מה אתה שואל שאלות?
כאילו קונים בסופר, אז אני...
ממש. כן, זו תחושה.
היה לי, היה לי.
אז אני רוצה להודות לך.
היה לי כזה שבא ואמר לי, עומר, קנינו מלא GPU, יש לי שרתים בחברה, עכשיו תביא AI. זה היה לי את המשפט הזה.
היה גם כזה, כן.
שמעתי גם את המשפט הזה.
זה פשוט מדהים. לא, יש פה שוברים סים.
יהושע, שוקי כהן, תודה רבה. היה אחלה פרק, אני נורא נהניתי.
מרתק.
למדנו המון על החברה, על רג, על איך דברים קורים, איך מאמנים וכן הלאה. עומר הררי, תודה, תודה, תודה גם לך.
תודה לך, רותם בר, תודה שוקי.
ואנחנו נתראה בשבוע הבא. תהיו טובים.
איזה כיף.
גם לאחרים.
להתראות.
יאללה ביי.
יאללה ביי.
ביי.